עד ממש אתמול בלילה הייתה לי התלבטות גדולה מה ללמוד איתכם היום. האם ללמוד על יום הכיפורים או ללמוד פרשת השבוע, פרשת וילך. אז אמרתי, בכל זאת אנחנו במוצאי שביעית, 1 ל-7 שנים קוראים על מעמד הקהל, אז לא נעסוק בהקהל למרות יום הכיפורים. אז בכל זאת ההתלבטות הוקדש להתכוננות לפרשת השבוע. פרשת השבוע כמובן בשבת, אבל קבלת שבת כידוע לא מתחילה ביום שישי בערב שבת קודש, אלא כבר ברביעי בבוקר, כפי שאמרנו לקדוש השם מכובד, הרי זה לקדוש, שאמרנו אתמול יום רביעי בשבת, קיבלנו להמשיך לנו תוספת נפש מהשבת הבאה לטובה. וכשאמרנו היום בבוקר מכיר חניפה של חמישי, בבוקר היום חמישי בשבת קודש, קיבלנו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת הבאה לטובה, ושנאמר מחר בבוקר בחיוך גדול, היום יום השישי בשבת קודש, אז נכוון להמשיך לנו תוספת נשמה. מהשבת הבאה לטובה, וכל זה כדי שנגיד באחר הצהריים בשבת, ערב שבת ויום שישי וקבלת השבת, שבת תשובה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, שזה כבר עניין לניגון בפני עצמו, שנאמר, תדי דדה, יא, 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 כאמור, למרות הפיתוי הגדול ללמוד איתכם על עבודת כהן גדול, שני השעירים, עבודת התשובה של יום הכיפורים, בכל זאת, אחת לשבע שנים, במועד צאת שנת השמיטה, יש לנו מעמד מרגש בתורה של מעמד הקהל, פרשה ייחודית, מעמד מלא הוד, בו יש התקהלות של כלל ישראל, לרבות הילדים הקטנים, שלא בדיוק ברור למה צריך להביא אותם, עוד אנחנו, נגיד, נדפוך. לא ברור שהם יוכלו לקבל או להבין משהו, אז למה להביא אותם? אוקיי, נדבר על זה. ובפרט מדובר במעמד כללי ישראלי שהוא אחת לשבע שנים. אז צריך להבין למה הוא מתרחש במוצאי שביעית ולא במהלך השמיטה. וננסה להתייחס ולראות, לעמוד על הסוד, על המשמעות של כמה מפרטי ההלכות של הדינים הייחודיים של מעמד הקהל. כמובן, על פי תורת החסידות, שבא ללמד אותנו איך אפשר ליישם את עקרונות המצווה וההלכה לא רק אחת לשבע שנים בעזרה בבית המקדש בירושלים, אלא בכל עת ובכל שעה. נתחיל דווקא ממקורות ליטאיים, אבל מקורות חסידיים לגמרי. אוקיי, אוזניים לתורה של מורנו ורבנו הרב זלמן סורוצקין, אני אומר את זה כי זה באמת הגרסא דינקותא שלי מאבי מורי, ללמוד אוזניים לתורה לפרשה, וככה הוא כותב בפרשת וילך. למה דווקא בחג הסוכות? זאת אומרת, למה עושים מעמד הקהל דווקא בחג הסוכות ולא בחג המצות או בחג השבועות? חג הסוכות נקרא חג האסיף. ואף שהוא זכר לסוכות שהושיב השם אותם יוצאים ממצרים, הוא יחד עם זה חג האסיף, כמו כל חגי התורה שהם גם חגי הטבע, חג המצות אביב, שבועות וביכורים. אתם יודעים עכשיו סוכות בעיון, אז לא נרחב על השלב והפסוקים שכבר התחלתם בתחילת זמן אלו, נכון? ובשנת השמיטה שאין אסיף, הרי לכאורה אין שמחה. חשבתם על זה? חג האסיף עכשיו של השנה השמינית, במצב מתוקן של שמיטה כמו שצריך, מדאורייתא כמו שעושים, אז אין מה לאסוף. הרי לכאורה אין שמחה. הרי במה אתה שמח? בכל הטוב, שתנח השם אלוקיך. אתה ולוי, רגע אשר בישריך, בסדר, אבל מה שאספת. אז לכאורה האלמנט הזה, הרכיב שכבר למדתם עליו, נכון בעיון, שחג האסיף זה רכיב מאוד משמעותי בעבודת הסוכה, עבודת ארבעת המינים, יותר פרק שלישי של מסכת סוכה, לא למדתי מזה השנה, אבל עדיין ארבעת המינים זה כן ביטוי לחג האסיף של התבואה של הפירות, אז עדיין זה לא פשוט, אבל בשנת השמיטה, אומר הרב סורוצקין, כשהיו בני ישראל חופשים מעבודת האדמה, היו מרבים לעסוק בדברי תורה וקיום המצוות, ובסוף השנה היה לנו חג האסיף, אבל איזה חג האסיף? חג האסיף רוחני. כל אחד היה בא, ואשרי מי שבא לכאן מתלמודו בידו. כמה מסכת התוסיים, כמה הבנות הוא הפנים. זה חג האסיף, היה חג אסיף רוחני במוצאי שנת השמיטה. ולהגדיל ערך האסיף הזה בשמחתו, כדי שזה יהיה יותר גדול, האימפקט יותר משמעותי, היה המלך בעצמו ובכבודו קורא באוזני כל ישראל את התורה הזאת. במקור אשר יבחר השם לשכן את שמו שם, למען דעת כל ישראל, ערכו הגדול של לימוד התורה וקיום מצוותיה, והשתדלו לשקוד על התורה ולקבוע לעיתים, אפילו בשש שנות העבודה, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כל הימים שאתם חיים על האדמה, ויש הכרח לעובדה ולשמרה, אף על פי כן תשתדלו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כלומר, אומר אוזניים לתורה זצה, למה המעמד הקל הוא בעצם לא במהלך שנת השמיטה, לא בפסח, לא בשבועות, אלא במוצאי שביעית, בשנה השביעית, השנה הראשונה, כאשר זה בכוונה צמוד, סוכות, זה הרגל הראשון בשנה המתחדשת. ויש שני סיבות, אחד, חג האפיף. חג האפיף, צריך לעשות את כל הפירות, מאחר ובשנה השביעית לא עבדנו בשדה, אין לנו יבול משלנו, הכל היה הפקר, מזון שתי סעודות, נכון? כל דרפין יותר בגלל, אסור לעסוק סוחרי שביעית, זה לא סגולה לדברים טובים, נכון וכולי? אז יש חג האפיף הרוחני, כולם מתכנסים, חידושי תומך, כל אחד משהו יתקדם רוחנית, ואז שומעים את המלך קורא בתורה, כדי שזה הטעם השני. יש חשש גדול, שאחרי היי, אחרי פסגות רוחניות, חג האסיף הרוחני של השמיטה, של מוצאי שמיטה, אחרי שנה של עיסוק הכברוח, פתאום שנרד לגשם, מה יקרה לנו? נתגשם. כן, אופן טבעי, לא? כלומר, נתרחק מחג האסיף הרוחני. לעובדה ולשומרה, נהיה עסוקים 24-7 בעבודה, בשדה, ונשכח מכל העושר הרוחני שקיבלנו. צריך לעשות שם מעמד הקל, להיקהל ולעמוד על נפשם, להיקהל ולעמוד על נפשם, לא להשמיד הרגול לאבד, אלא, כן, להפוף את כל הרוחניות כדי לקבל תדע על הדרך שתלווה אותנו כמזון רוחני לשש השנים הבאות. וזה מתחבר לרעיון עמוק ונפלא של המשך חוכמה, שמצד האמת אומר המשך חוכמה, אמר שמחה הכהן מדווינסק, שעיקר עבודת השם זה לא השמיטה. וביאור המשך חוכמה לפרשת אמור, הוא מסביר שם שמתנות עניים, לקט, שכחה ופאה, שמובאת בפרשת אמור בחלק של המועדות, כן, כל העניין של המועדות שם בפרשת אמור, פתאום בין שבועות או שנה שני פסוקים שעוסקים במתנות עניים השדה. הוא אומר שדווקא כותב את זה בין שבועות לראש השנה. אבל לא במנותק מעונה החקלאית, נראה את דבריו של המשך חוכמה לפרשת אמור. במדרש, כי יפה קלה בכל הגויים, כל הגויים שמחלים שדותיהם עשה חלה, אחותך לא עשה קלה. ואתה שאינך מחלה שדותיך לא עשה קלה. אדם הוא תכתיב לו, תחלה פאת שדך. הפירוש תכתיב, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים ומישרים. משום דאמרו בירושם לפרק כמה, דראש השנה, דאין הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אלא באשר הוא שם. הנה בימות הגשמים, הישראלי יושב ועוסק בתבית רב המצוות. נכון? כי בחורף מה עושים? אין כלום, חכים לגשם. מה הגוי עושה בחורף? שתה לחיים. והגוי עוסק בתאוות העולם הזה, בדברים אסורים. ובימות החמה, כן, זה כבר, כן, כבר התבואה מבשילה, מבקירה, התחיל לקטוף ולעבוד, יצא אדם לפעולו. שניהם, גם הגוי וגם היהודי, מוטרדים בעבודת האדמה, כלומר, טרודים בעבודת האדמה, בקציר ובבציר ובאסיף, ונמצא שניהם, הגוי והיהודי, באים לבעל הגמול בראש השנה. זה בלא מצווה, כלומר, היהודי בלי מצוות, כמה עושה כל הזמן? היה בשדה, קצר, כתף, נכון? וזה, ומי השני? בלא עבירות. כי מה עשה הגוי? היה לו זמן של הבית מרזח? הוא היה בשדה, אותו דבר. והלא היה ראוי לקבוע יום הדין בפסח. א', ניסן, מסיימים מזמן חורף. אחרי זמן חורף של השטייגן, מסיימים בימים נוראים. איזה תפילות, נכון? מה היה קורה לנו? ואז, אחרי פסח, מה עשה כל היהודי בפסח? נכון? אז הישראלי היה, אז היה ישראלי מלא מצוות, ואנוכי מלא עבירות, וזה פלא לכאורה. והעניין זה מצאנו אצל בנימין הצדיק ששקלו זכויותיו, מצאו שזכות שהחיה לאישה ובניה. ושמעתי כי היה מלא מצוות ומעשים טובים שלכן נקרא צדיק, רק לחיות מה שאינו מגיע לו ולהוסיף על ימיו, צריך להיות מידה כנגד מידה. ומה שהחיה לאישה בשיבת בניה, כן יוסיפו לו חיים. והנה בשלושה פרקים נידונים על התבואה והפירות, שזהו פרנסתו של אדם ואושרו. אמנם על חייו נידונים בראש השנה, והנה צריך להיות מידה במידה. לכן הישראלי שזרה וחרש ועדר וניקש וקצר ונושא משך חזרה, בא לקצור, אמרו, רביבי, לא תחלה פאת שדך. שכח, לא תשוב לקחתו. נפל מאחורי הקוצר, לא תלקט. ואין זה מתנה כתרומות ומעשרות הניתנים בטובת הנאה, שיודע למי ניתן, רק עזיבה כתיבה בהו. ומי שבא ליטול נוטל, בין שהוא ראוי והגון בעיניו או לא. ואם כן הוא, לאחר כל יגיעתו והמלוא, נתן חיים למי שלא רצה ולא ידע אם הוא ראוי או לא. ולא ישקלו אם הוא ראוי להיות בחיים. הוא ראוי בחיים? הלא אין זה מידה כנגד מידה, לכן בין ראוי, בין לא ראוי, בין לא, יוסיפו לו חיים. לא חן הנוכרי, אשר הוא מלא וגדוש בהשמה, ויקבע, ויפרוצו. אם יבוא אני וישאל מעט, הלא יחלימו בשבוע ריקם, איך יקצובו לו חיים? וזה השמה, והוא ישפוט תבל בצדק, בזכות הצדק. לכן ידין לאומים ומשרים. ולישראל יוסיף חיים. לכן אמר לא תחלה וכו', ולני בגר תעזוב אותם, בין ראוי או לא. ולכן בחודש השביעי, זיכרון תרועה, רצונו לומר, שלכן נקבע ראש השנה ויום הדין בחודש השביעי, כמו שביארתי, שזה באמצע השנה. אנחנו לומדים מדברי משך חוכמה יסוד גדול מאוד בעבודת השם. כולנו היינו רוצים לשבת וללמוד תורה כל היום, כל הזמן. לשמור ולעשות אם אתה מותר אותך באהבה, ואיר עינינו ודבק ליבנו, נכון? כמה פעמים שמעתי חבר'ה, אתם אולי לא שמעתם, אתם יותר צעירים? אלול. שהייתי בישיבה לפני 20 שנה, והיה אלול. שערי תשובה, נפילת ישרים, התעוררות לפני התקיעות של הראש ישיבה, תפילות עד 3 בחר הצהריים, וחבור יחד לפני התפילה, אבל עכשיו תעזוב אותי, אני במקרה הטוב מתעורר לפנות בוקר ולהחליף טיטול לילדה, אוקיי? דירה בתחתונים, כיפשו אותו, אוקיי? זה מה שאני הייתה, דברתי עכשיו על שערי תשובה, נכון תשובה לרמב״ם, על חסידות, חביבי, אני לא גומר את החודש, אומר הבחור, מה? מלמד אותנו המשך חוכמה. המבחן האמיתי לאדם זה לא שהוא בייניש, כמו שאומר מרן בלבדי ארון, אוכלי אמן, גן עדן העליון. מכינים לכם אוכל, מנקים לכם, מלמדים אתכם, רק תשאו ותלמדו. המבחן האמיתי של עובד השם זה ביותו עובד. שהוא עובד פשוטו כמשמעו. לא כמו דור המדבר, אלא כדור הארץ, תלחסו לארץ ישראל, ואכלו מבואר. ולכן הניסיון האמיתי זה לא בשנת השמיטה. שאדם, מה שנקרא, יושב ולומד כל היום, לכן צריך מעמד הקהל, כדי להכין אותנו לשש השנים הבאות שבהם נהיה או עבדים. צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, ולבצור ולזמור, וזה לא פשוט, ולמכור את הכל. לכן הימים, ימי הדין שאנחנו נחתמים בהם לחיים, באים מיד עם תום העונה החקלאית, בא החקלאי צרוד, ראשו וגופו בשדה. כלומר, המבחן האמיתי זה עולם המעשה. לכן הציווי על מתנות העניים נזכר דווקא בעת עונת הקציר, לא בגלל שזה הזמן שלהם יישום הלכה למעשה, אלא בגלל שזה הזמן שהכי קשה בו לדאוג לאחר. ופה מגיעה גם כאן, בעצם מוצאי שביעית, הסתיימה שנת האברכות, שנת השמיטה, בכל עם ישראל הם אברכים, לא עובדים בשדה, רק עובדים את השם בכל, ולומדים תורה כל היום. ואז בא מעמד הקהל, תפקידו להקהיל אותנו, חג האסיף הרוחני, לאסוף את כל הפירות שלנו, לחלק את הקונטרסים של פירות בית הוועד, כל מה שלמדנו בסדר, סבבה, אבל מה עכשיו? ולהמשיך אותו לתוך קדושת שגרת ימי החול, ימי העבודה. שיש בהם טרדות, זה לא פשוט, תראו אחד הסיפורים החביבים עליי, הרבה יוצאים מברדית שמובא בספר, אחד מספרי היסוד שאותי מאוד קרבו לעבודת השם החסידית, שהייתי בתיכון, ספר של מרטין בובר, כן? אור הגנוז, מי שמכיר מעט בחום, סיפורים חסידיים לפי הדמויות, גרסתי אותו לא 101 פעמים, אבל לא רחוק מזה, אוקיי? וככה הוא כותב. במוצאי יום הכיפורים אמר בלב יצחק מברדיצ'ה ואחד מחסידיו, יודע אני על מה התפללת ביום זה. אמש התפללת לפני השם שייתן לך בראשית השנה בבת אחת את 1,000 הרובל שאתה מרוויח במשך השנה, כדי שהיגיעות והדאגות של העסק לא יסיחו את לבך מן התורה והתפילה. אבל בבוקר נמלכת בדעתך שאם יהיה בידך 1,000 רובל במזומנים, תפתח בוודאי עסק חדש, ותיבטל עוד יותר מן התורה והתפילה. ולכן התפללת ריבונו של עולם שייתן לך מחצית הכסף פעמיים בשנה, ראש השנה ופסח. ולפני תפילת נעילה, היה לך סטארט-אפ. נראה לך גם זה קניין מפוקפק, והעדפת לקבל רביעית הסכום בכל רבע שנה, ובלבד שתוכל ללמוד ולהתפלל באין מפריע. אבל מפני מה סבור אתה שצריכים בשמיים את תורתך ואת תפילתך? שמה צריכים שם דווקא את הגיעתך ואת ירדות ראשך? איזה מוסר נוקב. היינו רוצים כולנו את מה שנקרא שנת שמיטה לנצח, רציתי ללמוד כל הזמן. אבל למה שרוצים מאיתנו? העיקר זה מה שאתה בשדה, נכון? בעבודה. ולכן בואו נראה עכשיו את ההיבט החינוכי שבולט מאוד במעמד הקהל. תלמוד בבלי במסכת חגיגה. תנו רבונן, מקור ד', מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה רבי אלעזר בן חיסמא, שהלכו להקביל לפני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה החידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש ולא חידוש. שבת של מי הייתה? אמרו לו, שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה אגדה היום? מה הוא דרש? אמרו לו, פרשת הקל. ומה דרש בה? הקל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, סבבה, אבל טף! למה באים? אתם לא יכולים להבין כלום, נכון? אמר רבי אלעזר בן עזריה, כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם, וביקשתם לאבדה ממני. אתם איזה ביטוי? למה מביאים את הטף להקהל? הייתי אומר, ילדים שלא יכנסו, זה מפריע לתפילה, יפריע לממד, נכון? לא. ביום השני בראש השנה, אז אשתי שאלה אותי, תגיד, אתה שמעת בחוות השעת, שמישהי צועקת, אבא, אבא. אמרתי, כן, מה, והתינוקת שלנו, קצת קראת אותי, צעקה, אבא, אבא. אמרתי לה, זה לא הפריע לך? אמרתי לה, כל אחד והחליל שלו, והבעל שם טוב. אוקיי, גם אני צעקתי אבא, אבא, אבל במגינות אחרות, נהפוך הוא. אבל לכאורה, אם עושים רעש להוציא, נכון? שלא יפריע, אולי זה יפריע למי שלידל. אנחנו יודעים. תעת, כן? סיפרת לכם כבר על התעת שלי, לא? סיפרת לכם? לא, עכשיו סיפרת לכם, נחזור על זה שוב פעם. שהייתי פה בשיעור א', אז בשושן פורים, זה לא הזמן של מיטב השטייגן בישיבה, אז הוציאו אותנו לעשות, להיות בסמכים במחלקת ילדים אונקולוגית בעין כרם. באנו שם ועשינו קצת הצגות בפורים, שם זה פורים, בסימן משלוחי מנות וכולי, ואז אני צריך להתפנות, צריך לשירותים. ואני, אתם יודעים, בשיעור א' ככה תמים, עוד בקטע של ברסלה וחבד, ולהתבודד ולהתבונן, ואתה יודעת מימוד, אחרי זה עובר, סתם. אבל חלילה, חלילה. אחרי זה מתחדש בצורה אחרת. ונכנס למקום שנכנס, כן? נכנס למקום שנכנס, עושה מה שעושה. ופתאום שומע קול מתוק מעבר למחיצה, זה כזה ילד קטן, טאטה, בשברון לב, בהכנעה. מה זה מתיקות? ואני אומר כאילו, לטטר פנוי מיני, אבל עדיין, טאטה, טאטה, ואני אומר, גייבלד, בשירותים פה, מה, דירה בתחתונים, אבל עדיין, כאילו, מה, טוב, בסדר, אני יוצא, רואה שם חסיד, לא יודע, רבי הרלך כזה, צ'למר כזה, עם לבוש קטונת מפספסת של זהב כזה בלבן, אז הוא אומר, אני אומר לו, סליחה אדוני, יכול להיות שהבן שלך תקוע בשירותים, הוא ככה, הוא אומר, כן, כבר רבע שעה, הוא לא יוצא. נכנס פעמים הקיצר, הילד היה נעול בשירותים, וצעק, שערי דמעה לא ננעלו, שערי שירותים כן, אבל שערי דמעה לא ננעלו, והיום הוא ראש כולל במאה שעורים, אוקיי? וכולי. זה חיזק אותי. אז פה יש לשאול, מה הרווח, מה השכר של הבאת ילדים? האם מדובר על רבע רק מדין לפונקציה רגרה? כי להביא ילדים עכשיו זה טיטולים, זה במבות, זה עוגיות, זה להעסיק אותם, זה... אגב, לא היה מנסעים ועגלות, זה לסחוב אותם. או שיש כאן משהו מעבר, נראה את הכלי יקר, מה קורה? הקל את העם, האנשים, האנשים והטף, אמרו חזל וכו' וכו', משמע מזה שמדבר בטף שלא הגיעו לחינוך. ואם לא כן, לא תחילו לטעם, ניתן שכר. וזה דוח הגדול, כי זה דומה, כאילו ציווה שיסו עליהם עשה עצים ואבנים את השם, כדי לתת שכר למביאים, עזוב, כמו בגיבושים, תסחב שק עם חול, כן? זה לא ג'רי כאן לצעת עכשיו במבטא, יש לך שלושה ימים בלבנון, יהיה לך מה לשתות ולאכול. לא, זה סתם, כדי שיהיה לך קשה. בשביל זה? אז אומר פה הכלי יקר, ונראה שכל עיקר צורך הקל זה היה בעבור התשובה. שיום ראשון, אמרו חז"ל, שיום ראשון של חג נקרא ראשון לחשבון עוונות. על כן הם צריכים לעשות תכף הכנה לתשובה, והכנה זו היא הקל, זה שהמלך מקיל את העם וקורא לפני מן אלה הדברים, תראו בספר שחומש דברים, דברי תוכחות על עוון, על יעוון דברי כיבושים. זה כבר ידוע שהקהל יש בו צורך גדול אל התשובה. כי על ידי שהם מקוהלים, כלומר כולם ביחד נקהלים, יהיו אגודה אחת, ויתו שכם אחד לשוב אל השם כדי שיהיו השבים רבים. לפי שדווקא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובת היחיד. אבל בכל ימות השנה אין הקדוש ברוך הוא מקבל כי עם תשובת הרבים. אחרי אומרת שזה הדרשה של ביום הראשון, אומרים חז"ל, הלא ראשון הוא ראשון לחשבון הבנות, זה תתבב לחודש. כלומר עד עכשיו עשינו תשובה מהירה. סוכות זה זמן של תשובה מהווה ראשון לחשבון הבנות. אחרי יש את העניין שלנו מדלג פה על כל ארבעת המינים, שזה ארבע כתות, או צדיקים, הרשעים, יש בהם טעם, אין בהם מצוות, תורה וכו' וכו'. מדלג לפסקה הבאה. וזה שאמרו אנשים ללמוד וכולי טף למה מתן ישראל מביאים, כי בזמן שישראל עושים תשובה, אז מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת האבון, ויאמרו, אם לא למעננו יעשה, אזי יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו. כדאית בנוסח של אבינו מלכנו, חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו. אנחנו אומרים, עשה למען גמולי חלב שלא פשעו. וזהו השכר, ליתן שכר למביאיהן, מן הטף. כלומר, שהטף יהיו היחידים, שיהיו כלי שרת, שיעזור למבוגרים, מה לעשות? לצעוק, תעתה, לחזור בתשובה. עשה למען טף אלו המובים בית השם. כלומר, אז הכלי יקר שם את הדגש בהבאת הטף על עניין התשובה שהיא מקובלת ברבים. וגם למען הטף שלא חטו, זה עורר לתשובה. וזה מחבר דווקא את עניין האקל לעבודת התשובה שהוא בסוכות, עבודת התשובה שהיא מאהבה. האריז"ל כותב בשאר הכוונות שחגי תשרי זה מערכת אחת, מראש השנה, מאלול, ראש השנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, שמיני עצרת. והוא אומר שלסוד הפסוק, שמאלו תחת לראשים נתח בקן, אומר ראש השנה וכיפור זה שמאל, זה יום הדין, זה עבירות, זה לא פשוט. אומר סוכות ושמחת תורה זה כבר ימין, זה חסד, וימינו תחת בקני. זה מעניין של גילוי אהבה, לכן תשובה מהיראה אפשר להפוך את ההזדונות לשגגות. בסדר, טעות. אבל מתשובה מאהבה, ההזדונות עצמם הופכים להיות, להיות זכויות. פרש לקיש אומר את זה, נכון? לדעת מה שואל את התשובה מאהבה. הופכים להיות זכויות. ואז דווקא מה שחטאתי והרשעתי ופשעתי, זה הופך לי לדברים הכי טובים, הכי גדולים. סיפרתי את זה לפני שנה, אני חושב, אחד סיפור חביבים עליי, ואני אחזור על זה. יש רב, מקובל גדול, לא אגיד את שמו, היה מוכר, שהוא בעל תשובה. הוא לא גדל כדתי, הוא גם לא מסתיר את זה, הוא אומר את זה ברבים. חזר בתשובה אחרי הצבא, שהיה בטיול, בחול, או בטיול, בעבודה בחול, לא משנה. והוא גדל בחדרה. והקטע שבחדרה, אני מדבר איתכם על שנות ה-70, אני חושב כזה, כן, שנות ה-70. זה היה לצאת לדוג עם החבר'ה, לא רחוק מהים. אחד אומרים לו, חבר'ה, לא שאני מה השם שלו, יאללה בוא, חביבי, בוא נצא לדוג. הוא רואה את החבר'ה כאילו באים עם, זה כמובן מכין חכה ופתאום מזה, בוא שהחבר'ה כאילו באים בלי כלום, רק עם מנגל. הוא אומר, לא, אנחנו היום לא דגים בים, הולכים לנחל חדרה. לא, הולכים לנחל חדרה, הולכים לשם לקיבוץ גן שמואל. אין לי גם גן שמואל, יש שם בריכות דגים. אוקיי, בריכות דגים, יש שם בריכות דגים, אתה לא צריך לדוג. יש שם צפיפות אדירה, מה אתה עושה? אתה מוציא, אתה מוציא קרפיון, כן, אתה לא צריך את זה. ויש מנגל, שם על האש, במקום, מה שנקרא, הכי פשוט שיש. והוא אומר, אבל רגע, זה חילוני, אבל זה גזל, זה לא אומר, לא, זה היה כבר, הוא אומר, אני לא גונב. אז הם עשו חור בגדר, עשו לבריכות דגים, עשו שם מנגל, עשו על האש, והוא יושב בנחל חדרה עם החכה והפיתיון, והם מדי פעם אומרים, זורקים לו, היי, לא משנה מה השם שלו, יודלה, יודלה, ככה, זורקים לו, זורקים לו קרפיונים, ככה מעבר לגדר, תראה כמה תפס ובוא לא תפס. ככה אחרי שעה, שעתיים, הם מבסוט, הוא מריח וזה, הוא לא תופס כלום, הכל פתאום שומע צ'קלקות, משטרה, בלגן עם צעקות, באים שוטרים וקיבוץ יקשר למשטרה, תופסים אותם שהם גונבים. עכשיו הוא מסתכל סביבו, מה הוא רואה? מסביבו עשרות של קרפיונים זרוקים, מפליל. תפס את כל הקרפיונים, שם בסק, התחיל לרוץ 2 קילומטר עד לחדרה. מגיע הביתה, מתנשף, אמא שלו אומרת לו, יודלה, מה, ממתי אתה דייג כזה מדופלם שדאגת כל כך הרבה קרפיונים? לא, אמא, הסכר של הבריכות דגים נשבר וכל הדגים עפו לנחל, אז תפסתי. לא, טוב, בסדר. חצי שנה אכלו גפילטה. אוקיי, אכלו קרפיונים חצי שנה עם הדגים שהוא דג בנחל חדרה. טוב, אבל כמו שאמרנו, כעבור 10 שנים, יודלה שלנו, כבר הרב יודלה. הוא בעל תשובה, והוא לומד על חומרת אבון הגזל, ויום כיפור לא מחפר, והוא עושה תשובה. מה זה לעשות תשובה? אז הוא בא לאבא שלו, שהיה אדם בכיר מאוד בעירייה, והוא אומר לו, מספר לו, מתחיל בדמעות, אבא, אתה זוכר את הקרפיונים? בטח, מה שגנבת? מה גנב? הוא אומר לו, כן, ספר את כל הסיפור. הוא אומר לו, מה, איך אתה שגנבתי? הוא אומר לו, מכיר אותך, אתה לא כזה דייג. אני יודע מי אתה ומי אתה לא, אוקיי? טוב, הוא אומר, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אני רוצה ולהתוודות, עשיתי חישוב, זה היה 15 קילו דגים בערך, כמה עלה, 15 קילו דגים קרפיונים, כמה עולה היום, מדד, הצמדה, ריבית וכולי, הבאתי 5,000 שקל במזומן, תבוא איתי המזכיר של הקיבוץ, אני רוצה לשלם, להחזיר. הוא אומר לו, יודלה, תעשה לי פדיחות, בוז'ות! הוא אומר לו, נו, אבא בו, טוב, קבעו פגישה עם המזכיר של ענף המתגה במשק, טוב, מגיעים אליו, הוא אומר לו, יש לי וידוי, הוא אומר לו, מה עשית, דפקת גנרטור? הרמת טרקטור, מה עשית? אומר לו, והוא בוכה, 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 עם הזקן והכל בוכה, אומר לו, לפני 10 שנים אני בטעות הרמתי 15 קילו דגים. אומר לו, זהו, כל חדרה גנבה לנו דגים. אומר לו, לא, לא, אני לא כל חדרה, אני רציתי תשובה, ואתה תיגר, אני עשיתי חישובים, ראו לו את כל הטבלאות, אקסל, 5,000 שקל. אומר, תקשיב, קיבוץ, אני קורא מזומן, מה יעשה מזומן? הוא לא, אסור לי, אני לא יכול לגעת, אדם ישר, תחבר על חשבונות, ומה? אומר לו, לא מוכן לקחת שקל. אומר לו, אבא שלו, אתה אומר לו, אתה לא רואה שהיהודי פה בוכה, יאללה, קח 200 שקל ותגיד תודה. אומר לו, טוב, תביא 200, אומר לו, מה 200? 100, תעשה לי מחיר. 100, בסדר, נתן לו שטר של 100 שקל, אומר, ותיתן לי קבלה, אני אתן לך קבלה. קיצר, אחרי שבועיים הוא קיבל לדואר בירושלים, עבור הרב פלוני אלמוני, קבלה עבור, על סך 100 שקלים, עבור 15 קילו דגים, שנלקחו לפני 10 שנים. טוב, לופים כמה שנים, אותו רב נהיה מפורסם, תוכנית ברדיו, רדיו כל חי, רדיו כל ברמה, סיפורי תשובה. הוא מספר את הסיפור הזה. ומאז מלא אנשים מחדרה שחזרו בתשובה, מה הם עושים? כל פעם מגיעים לענף המדגש, אמרנו שתמורת 100 שקלים, אתם סולחים על מה שגנבנו וזה. הקיצר, את כל הקבלות, הם שולחים לאותו רב בירושלים, הוא הראה לי את הקבלות. הוא אומר, פעם בכל זאת עושים ריכוז קבלות, מקבל מעטפה מהקיבוץ, עבור דגים שנלקחו לפני כך וכך שנים, שולחים אליו ככה להציק לו, שמח אותו בזה. טוב, פעם אחת ברדיו, מקצת על אבישי, שלום כבוד הרב, שמעתי שיש לך תיקון לגזל של דגים, אבל אני בערך דבש הייתי באלת, ומנהג המקום היה שבערך דבש מרימים אגבות מהבית מלון. נו, אז מה נעשה? הוא אומר, תשיב, זה לא בעיה, תשלחי צ'ק, 50 שקלים. תגידי, גנבתי, לקחתי מהירך דבש לפני 20 שנה, ואני מקרא סליחה, אז הנה. קיצר עשתה את זה, והבית מלון היה בזה הזדמנות שיווקית. הזמין את אותו זוג לירך דבש מחודש על חשבונו. הזמינו את גדי סוקניק, שהוא מעניק להם את השובר, עשו שם טקס ושידור ברדיו וזה, עשו מזה כאילו בלגן שלהם. ומאז, המלון מקבל צ'קים 50 שקלים, תמורת מגבות שנלקחו, והם שולחים לאותו רב, ראיתי גם את הקבלות, שולחים לו גם את הקבלות, לא מהקיבוץ, גם קבלות מהזה. סיפור לא נגמר פה. בקיצור, אנחנו גולשים מהנושא, לא משנה, בקיצור, חיים לחיים. אחד הפעמים, אותו רב, הזמינו אותו לעשות שיחת התעוררות לימים הנוראים, ללבד העובדים של חברת החשמל בחדרה. יש שם חברת חשמל מאוד מאוד גדולה, מכיר את הרובות. הוא מספר את הסיפור, את להבות, הילד, כי ילדות והכל וזה. מגיע הביתה, אחרי שעתיים, טלפון. שלום, אתה הרב זה וזה וזה? הוא אומר לו, כן, רגע, אתה דיברת על חברת החשמל? כן, אתה לא מתבייש. מה עשית לבעל שלי? עובד מסור. מה את רוצה? תביא את הבעל. מה, הרב הזה, הרב הזה. כל מה שהוא חזר מהשיחה שלך, רק בוכה הרב, מה הרב אמר? מי אתה? מה אתה? אתה לא מתבייש? טוב, מביא לה, הגברת ראית האדון לרב, ולא מה הבעיה? ספר לו סיפור, תקשיב. ספר שהוא ואחותו ניצולי שואה כילדים, הגיעו לארץ לפני הרבה מאוד שנים, בלי כלום. חשבו שכל המשפחה הלכה. ואז התברר שאבא שלהם הצליח לברוח ונשאר בחיים, והקים רשת של מרפאות שיניים. והכל טוב ויפה, והיה עשיר גדול. ואחרי שהוא הסתלק, הוא בצוואה לא השאיר משהו מסודר. אז בא גיסו, הבעל של אחותו שעורך דין. אמר לו, אתה אדם ישר, תחלק חצי שקל מול שקל. הוא אומר לו, בוא ניתן למישהו אחר, עורך דין, שיעשה, אני לא סומך על עצמי. הוא אומר לו, אני סומך עליך, אתה אדם ישר, ישר, בדקתי כל המרפאות, כל הדירות, כל הנכסים, חילקתי שקל מול שקל. ואז היה איזשהו מרפאת שיניים בראשון לציון, שהיא בבייסמנט ומרתף כזה, לא יודע מה לעשות, טוב, בוא נעשה עסק מניב. נעשה שיפוט, נהפוך את זה ליחידת דיור למגורים, לסטודנטים או משהו כזה, וכל חודש, חודש לך צ'ק, חודש לי צ'ק, מה, על הכיפק, עסק מניב. בסדר, השיפוט צריך חיים, אומרים לו, תשמע, גילו פה דופן כפול, אחד הקירות של המרפאה. פותחים, יש שם כספת, הוא קורא לו, בכספת יש 10 מטילי זהב. בכל זאת, יהודי ניצול שער, אומר, אני לא סומך על הבנקים, יבוא שוב פעם הנאצי, מה אני אעשה? קח את הזהב ובורח. חשיבה של יהודי טוב, נכון? אומר אותו יהודי מבוגר, לאותו רב, ראיתי את הזהב והסתנזרו עיניי. אמרתי, זה אני לא נותן לגיסי. ישר סגרתי את הכסף, אומרת לו, מה עשית עם הזהב הזה? אומר, שמתי בכסף את הבנק. אומר לו, ומאז הלב שלי אוכל אותי, אפילו אשתי לא יודעת, שגנבתי מגיסי והוא לא יודע על זה שום דבר. הוא אומר לו, אז מה זה קשור אליי? אומר לו, ואתה דיברת שאפשר להחזיר, אפשר לתקן, אפשר זה, אז מה אני עושה עכשיו? אז אומר לו, אז תגיד לו, חטאתי, הביתי, פשעתי, הנה, לא נגעתי בזה. אומר, לא, אתה לא מכיר את גיסי עורך דין, הוא יפה לי מיגו. תגיד לך, זה סטארט-אפ, כמה דירות מכרת, אבל אני לא יודע, כמה פה, כן? מה שנקרא, ירוס את הכל. הוא אומר לו, טוב, יש לי פתרון, אבל תעשה מה שאני אומר לך. הוא אומר לו, על הבוקר תקנה פטיש 5 קילו, תתקשר אליי. הוא אומר לו, מה, זה על פי הקבלה, זה פטט? הוא אומר, תקנה פטיש 5 קילו ותחזור אליי. טוב, מחר אתה מתקשר, רב שלי פטיש, מה לעשות? הוא אומר לו, תלך לשיפוץ, תלך לבייסמנט שם, תמציא שם שיפוץ פיקטיבי, תשבור את הקיר בטעות, ושוב פעם בטעות תגלה שיש שם כספת, ובטעות תגלה שם 10 מטילי זהב שתוציא את המבק ותכניסם. תקשר לגיסה, אמר, גיסחי, גיסי, בוא מהר, תראה מה מצאתי. אבא שלך גאון, גאון. 5 מטילים לך, 5 מטילים לך, תחלקו את זה במזומן, הכל טוב ויפה. זה מה שהוא עשה. הוא אומר, תקשר לגיסו, אל תשאל, אבא היה גאון, תראה מה ישיר פה, תראה זה. הגיס לא מאמין, מגיע, אומר לו, וואלה, איזה צדיק אתה. אם אני הייתי רואה את זה, לא הייתי אומר לך. למה אני מספר את זה? עד כמה סיפור. וכל זה בגלל 15 קילו דגים שנלקחו. שתשובה מהווה, אז הזדונות, אותו קשל ונפילה, זה הופך את זה. ולכן המטרה של להקל זה לעשות תשובה מאהבה. ולכן זה בסוכות, ולא בפסח, ולא בשבועות, ולא שם יום כיפור. עכשיו תשובה מאהבה, זה חג האסיף הרוחני. כל מה שהתאסף אצלנו, להגיע למצב בעצם, אומר, לכן אומר כלי יקר, זה העניין של הבאת הטף והילדים למעמד הזה, כדי שיעשות תשובה ותשובה מאהבה גם על הזדונות. עכשיו נראה עוד שני פירושים נוספים שיכולים בעצם על אותו יסוד, אבל לפני כן נעשה ניגון של יום הכיפורים, בכל זאת מנהג הישיבה זה פורים כפורים, נכון? דיברנו על זה שיעור בפורים האחרון, נעשה ניגון של פורים. איי 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 די ניי 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 די ניי 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 איי 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 די ניי 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 די ניי 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 איי 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 די ניי 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 Ya 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 Ni ni na 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 de ya na 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 O ya 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 na 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 Ya 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 Oh hey ya 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 Hey ya 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 עכשיו עוד שני פירושים, למה צריך להביא את הטף במעמד הקל? נשוב פעם למר שמחה הכהן מדווינסק, משך חוכמה, פרשת וילך. מקד 7 שנים במועד שנת השמיטה, שנה ראשונה לשמיטה, מקור וב. הוא מציין על השמיטה כי בשנת השמיטה היו פנויים מן תרדת המלאכה בשדה. כן, מן תרדת המסחר שנשמט כל מה שידו. היו פנויים לעבודת השם יתברך כל העם, כקטן, כגדול. והיו דברי תורה נשמעים להם, נכנסים לאוזנם בעומק ההבנה. ועוד כי כל התורה היא ניסיונית להגדיל, כלומר להיבדל מן החמדה והתאווה והקינה אשר החומר יכביד על הנפש. ולכן אחרי שחרישה וקצירה נאסר להן שנה תמימה, הלא בחיליון עיניים יביטו על זמן היתר לצאת איש איש אל כרמו ואל שדהו. אז מצווה להם להיקהל ולשמוע דבר השם בירושלים בעזרה, למען ידעון דרך השם בעשותה מלאכת השדה וחרם ובהתאבעה במצולות החמדות החומריות, להמתין עוד מעט לשמוע דבר השם ואבן. מעמד הקל זה כמו התרגיל שעושים בגיבושים. כן, רצים עכשיו 3-4 קילומטרים עם אלונקות וסכין טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ועד שמגיע קו הסיום, אומרים לך קו הסיום, ועכשיו מה? יש בונוס, עוד 2 קילומטרים, עוד 200 מטר, ופה אנשים נשברים. אתה אומר, טוב, שנה שלמה אסור לעבוד, אסור להתפרנס, רק לומדים תורה, אתה חכה טוב, א', תשרי, יאללה, קדימה, מה לעשות? להסתער על הארון, חולצה כחולה, קדימה, להתחיל לחרוש, לזרוע, לקטוע, נכון? כולם כבר רוצים להתפרנס, כי כבר שנה שישית, כמה אפשר לחיות עליה? לא, חכו עוד שבועיים. לכו כולם לבית המקדש, מתי חוזרים? עד זין בחשבן, נכון? זה לא פשוט, חוזרים לפה, חוזרים לזה, עד... לשמוע דבר השם בירושלים בעזרה. איך להיבדל, לנתק מהחמדה, זה דומה למה שאמרנו מקודם, שהתפקיד של להקל זה הכנה לשנה השישית. זה לא רק איסוף של השנה השמיטה, זה הכנה, וזה הכי קשה. לא להיות להוט לחזור לחומריות, אלא עוד מעט, עוד קצת מעט, המחזיק את המרובה. ובמיוחד, איך שזה משפיע על הילדים שבאים ורואים את זה. בקטע, אתה רבי יואל מסתמר, הדברי יואל, הרב הקדוש מסתמר, מה הוא כותב? היותר לו מזה טעם עד המצוות הקהל, מה שצריכים להביא מהם גם את הטף, וכדי שתהיה להם תועלת בגודלם. מה שהושרש בהם עוד בקטנותם, שהדיבורים הקדושים שישמעו בקטנותם, מפי ימי שליח השם, יחקקו במוחם, וזה ישפיע עליהם בגודלם, להתנהג בקדושה וטהרה, להישמר מכל חטא. הם רואים שאנחנו מסיים את השנה השביעית, אבא לא רץ לשדה. לאן הוא רץ? להקל, לשמוע את דבר השם. זה הסיפור על הרב ליכטנשטיין, זצ"ל, שפלל ערבית של מוצאי תשעה באב, בשטיבלח. כולם מסיימים ורוצים קידוש לבנה והביתה. והילד רואה את אבא, מה הוא עושה? איך הספרייה? פותח גמורה. הוא אומר לו, אבא, אתה לא בא לשבור את הצום? אז הוא אומר לו, מה, בני, שכחת שהיה עוד צום, שצמנו היום בעוד דבר מסוים? כולם להוטים כל היום מה לשבור, לאכול ולשתות, אבל בתשעה באב זה גם צום, אסור מה לעשות? ללמוד תורה, אז עכשיו אני שובר את הצום. נכון? יש כזה תמיד כזה מם שרץ כזה בסוף הצום, תתחיל לשבור את הצום עם הדברים הקלים, הדברים הקלים, חומש, רש"י, תרגום, לאט לאט אחרי זה הלכה, אחרי זה עיון, כאילו לא לאט לאט, כן? לא ישר סטייקים מזה. קודם כל מתחיל חומש עם רש"י, אחרי זה עיון, לאט לאט, לא מיד, נכון? זה לא פשוט. עכשיו, מה זה עושה לילד שרואה את זה? אני זוכר, אבא שלי זה לא רבי חטשטיין, לאבא שלי יש זקן. אוקיי, אבל הוא לא למד בישיבה אפילו יום אחד, ברוך השם. ואני זוכר, אנחנו נסיגים, סיפרתי לגמרי פעמים, שאלה הייתי שבתור ילד קטן, בקיבוץ, שאבא שלי חוזר משעת לילה מאוחרת, בגלל שאני ישנתי ליד הדלת, הדלת נפתחת, אז אני רואה את אבא נכנס. מבחינתי זה 3-4 בבוקר, יכול להיות שזה 10 בלילה, כן? אני לא, אבל בתור ילד קטן, בן 3-4, אני אותו יושב, הולך לסלון, שזה מרחק של כמה מטרים, כי זה בית קיבוצי קטן. ומוציא את הספר ולומד, לא יודע, בעל הטורים, רבנו בחי, לא גמרא ולא עיון ולא שום דבר, ולא הלכה. פרשת שבוע. הוא אומר לו, אבא, אתה לא עייף, אתה אחרי חליבה, אתה אחרי עם העבודה, ועוד חליבת לילה. הוא אומר לו, כן, אבל לא סיימתי את הלימוד היום. אז אני יושב ולומד. ומחייתי זה נחקק אצלי, הרבה יותר מכל מה שנקרא בשבח מעלת תורה, בחסידות, או במוסר, או אז להביא את הטף, להביא את הטף, שיראו פעם, פה לי פעם הרב רם, אמרנו שהישיבה, שאבא שלו פעם ראה את רבי לוין, אז אמר לו, בוא, תנחץ, אמר לו, אבא, מי זה? אמר לו, תנחץ יד ליהודים, היד הכי חמה בירושלים. ועד היום הוא זוכר את הלחיצת יד של רבי לוין. זהו, נגיד לו שבת שלום. שעטף יראו, מה זה הקהל, מה זה מלך ישראל? אצל החסידים, תבוא תראה את הרבה. ראית את הרבה, זהו. אחרי זה, מה תספר לה, הנכדים שלך יספרו לנינים שלהם, שהסבא שלהם ראה את הרבה. וזה משפיע, וזה נחקק. תראו את השם משמואל. הקורטט. מקץ 7 שנים, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם. העניין, מה שהיה המלך קורא את התורה לאחר שנת השמיטה, דלכורה היה יותר נכון בתחילת שנת השמיטה, שיהיה להם פנה ללמוד, כל השנה ללמוד. תעשה בהתחלה, אבל זה יהיה שטייגן רבק, מה שנקרא שיחה לפתיחת הזמן. אוקיי? אך העניין הוא דהנה, יש להבין עיקר עניין לקריאה, שהיה המלך קורא למד, חידש להם המלך בקריאתו, כן? בתורה. מה החידוש? המלך קורא בתורה בראשית, וכן, אלה הדברים אשר דיבר. זה חומש דברים, כאילו, זה לא שיעור כלולי. זה קריאה עם טעמי המקרא. הלא התורה שבכתב, כתובה לכל, כל אחד יכול לקרוא. תראו את הרמב״ם בהערה אחת, הלכות חגיגה. וגרים שאינם מכירים חייבים להכין לבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע במה ויראה וגילה בירדה, זה אומר את המעמד הקל, כיום שניתנה בו בסיני. אומר הרמב״ם, מעמד הקל זה חידוש, מעמד מתן תורה בהר סיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה ליתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו שלא כבר כתוב, אלא לחזק דת האמת. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בו מפי הגבורה שומע, שהמלך שליח להשמיע דברי האל. ממשיך השם משמואל ואומר, החניין תהיה ברמב״ם ז"ל. שמלך ליבו הוא לב כל קהל ישראל. וזאת הייתה הכוונה בקריאת התורה על ידי המלך. מחמת שליבו לב כל קהל ישראל, ייכנסו דבריו בלב כל העם בעומק ליבם. וזוהי כוונת ירובעם, כוונה השלילית, שעשה עגלים ולא הניחם לבוא לירושלים. היינו שהיה חושש שאם יבואו לירושלים וישמעו הקריאה מרחבם, יכירו וידעו כי לא המלוכה, כאשר דברה גחדרו לתוך ליבות בני ישראל. ולפי זה יובן איחור הקריאה, שלזה צריכים מקודם, לא בתחילת שנת השמיטה, אלא צריכים מקודם הכנה רבה להכין מקום בליבם לקבל הדברים. ולזה הייתה הקריאה לאחר שנת השמיטה, ולא בתחילתה. כי עניין שמיטה פרשו מפרשים שיהיו פנויים ממלאכתם ועבודת האדמה להסתכל בתוך עצמם. וזאת, כל שנת השמיטה, הייתה להם הכנה שיכנסו אפילו דברים בעומק ליבם. כלומר, כל שנת השמיטה זה בעצם הכנה להקל. ולא הקל זה הסיום של השמיטה, לכן זה יכול להיות בתחילת שנת השמיטה. כי זה חידוש מעמד הר סיני. חידוש קבלת התורה בצורה ששווה גם לטף וגם למבוגרים. עכשיו נראה עוד שני כיוונים, שלושה כיוונים אולי, איך לממש את מעמד ההקל בחיים שלנו בימינו אנו, שאין מקדש. כותב הרבי, קוריות בשיחה בפרשת בראשית, תשכ"ז, אף על פי שמצוות הקל אינה נוהגת היום, אולם התורה ומצוותיה, גם אותן המצוות התלויות בזמן ובמקום מסוים, נצחיים הם. ולכן גם מצווה זו בתוקפה, בתוכנה הרוחני, בכל הזמנים ובכל המקומות. עלינו להסיק איפה מכאן הוראה לזמננו, כל יהודי נקרא בשם כהן, ככתוב אתם תהיו לי ממלכת כהנים, ועניינו לעמוד לפני השם ולשרתו, ועליו לדעת כי תפקידו לעמוד בחוצות, ולתקוע בחצוצרות של זהב כדי להקיל יהודים, כן? לעשות מעמד הקל בכל מקום. ולהתעסק בהם עד שיגידו אלה לעשות את כל דברי התורה הזאת, ועל ידי זה יקוים על לעמוד לשרת אצל כל יהודי. כשם שבמצוות הקל פעל המלך על העם, על ידי קריאתו בתורה, לעשות את כל דברי התורה הזאת, כן הדבר בכל אחד ואחד, המלך שבו, היינו המוח והשכל, צריך להיות שליט על ליבו ועל כל לבריו, ולהשפיע עליהם, לשמור ועשות כל דברי התורה, מצוות התורה. כן, זה קלאסי של הרבי. הרי יש מחלוקת את תלמידי המגיד שהיו חברותה. נועם אלימלך, ומי החברותה שלו? החברותה של הבעל התניא. אני לא יודע אם בכלל גמרא. נועם אלימלך אומר, כל העניין שלו זה צדיק, נכון? אמרתי נועם אלימלך, צדיק במונותו יחיה, תקרא צדיק יחיה אלא יחיה, והצדיק בדש השני מיני צדיקים, צדיק, 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 צדיק. אתה תהיה יהודי פשוט, תעבוד בהמתקה, תבוא לצדיק שגם עושה הכנעה והבדלה, בא נאכה עם זונה, קביט לך, חביסה לגל, פיתקה עם כסף, והצדיק יברך, בא נאכה עם זונה. אתה הכל בסדר, הצדיק עובד בשבילך. בא לתניא אומר, צדיק? מה נדחה השמי? תהיה בינוני, דרך ארוכה שהיא קצרה, אל תהיה תלוי בצדיק, תהיה אתה בעצמך. בינוני, אל תשאל אותי בגשמיות, כי אני לא יענה לך, אומר בא לתניא. תעבוד קשה, קדושת המאבק, נפש בעמית, נפש אלוקית וכולי. ואז בא הרבי, אדמור השביעי, זכותו מגנה עלינו. ואומר, עושה סינתזה בין נועם אלימלך לבעל התניא, מה הוא אומר? הוא אומר, בעבודה האישית שלך, אתה תהיה בינוני. ספרם של בינונים. חסידי חב"ד הלכנו. צדיק אתה לא יכול להיות, לא תלוי בך, תהיה בינוני. אבל בעבודה כלפי הזולת, תהיה צדיק. אתה לא צדיק, אתה אפילו בינוני לא, לא נכון, אבל אתה יודע להתפלל, הוא גם זה יודע להתפלל. אתה הולך לנהיה תפילין, הוא לא יודע תפילין. אתה יודע מה זה שבת, הוא לא יודע מה זה שבת. אז אתה תהיה הצדיק שלו, הצדיק הסובייקטיבי, לא אובייקטיבי. כלפי הזולה תהיה הצדיק, תהיה משפיע, הוא אומר, הוא שבר את הלוחות, הוא שינה את כל העבודה החבדית. אל תתמקד בעצמך, תחשוב על הזולת קודם, גם על חשבונך. לכן אומר הרבי, אם בא לתניא אומר תהיה בינוני, ואני לא אומר, תהיה צדיק, מה אומר הרבי? תהיה צדיק ובינוני, באופן אישי תהיה בינוני, באופן, כלפי הזולה תהיה צדיק, ועל דרך הפשט, נעשה צדיק בגימטריה, ועוד בינוני בגימטריה, כמה זה יוצא? 332, כמניין, מנחם מנדל, אוקיי? זה פשט! ניקוטי שיחות, חלק ט', מקור י' א', תוכנה של מצוות הקהל בעבודה רוחנית שבנפש, להקהיל, להקהיל את כל המחשבות והדיבורים והמעשים, ולהכניסם לבית המקדש הפנימי שלו, מתוך מסירות מוחלטת, להיות שר למשמעתו לדבר המלך הקדוש ברוך הוא. הקהל צריך להיות גם בלימוד התורה. יש להקהיל ולאסוף את כל ארבע חלקי התורה, פשט, רמז, דרש וסוד ולאחדם. לאחדים כאחד, יצאו יחידה אחת מקוהלת, אחת, כן, אחת מאוחדת. אז ראינו פה כמה כיוונים, היום למדנו איך לממש את מעמד ההקהל בכל עת ובכל שעה. לא רק אחת לשבע שנים, אין בלימוד התורה, הן ביחס לזולת, הן בחינוך הילדים. אבל נראה מקור י"ב שדווקא במעמד הכל יש השתלשלות הלכתית מעניינת שמשפיעה לנו בכל שנה ושנה. תראו, עבורי זה היה חידוש גדול, מדברי הלוח דבר בעיתו. לא השערה רחוקה היא לומר שמנהגינו הטובים מקץ חג הסוכות שבכל שנה, שהובים מהליכות הכל או שנעשו כזכר עבורו. א', קריאת ספר דברים בליל השנה רבה. מה קוראים במעמד הכל? חומש דברים. ב', שמחה יתרה בסיום ספר דברים ותחילת ספר בראשית ביום שאינו שבת, מועד קריאת הפרשת שבתורה, אלא ביום שהוא חג, שיש לו קריאות מיוחדות בענייני החג. כן, לפרט זה מתייחס אברבנאל, כותב פרשת וילך. מכאן נשאר המנהג שבימינו, שיום שמיני, שמיני עצרת האחרון, נקרא שמחת תורה. הרי בתורה כתוב שמחת תורה, נכון? שבו אנו משלימים את התורה, והגדול שבקהל, מי זה הגדול שבקהל? זה כאילו מבחינת המלך. עומד ומסיים אותה, והוא עצמו קורא בלי מתורגמה, עכשיו זאת הברכה, לדמיון מעשה המלך, הזמן ההוא. ג', חתן תורה, חתן דומה למלך, ד', הבאת הילדים וטף כנער לבית הכנסת ועל אותם לספר תורה, ניתן שכר למביאים. היי, הספרדים מביאים את הטף על הכתפיים ורוקדים ממם כך בהקפה שישית. למה דווקא על הכתפיים? אני מקפיד את הילדה הכתפיים, למה? כמו בעקל, כן, אם לא יכול ללכת, תשים אותו על הכתפיים, ניתן שכר למביאים. וב, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, נכון? נאמרו בעקל וקוראים אותה בסוכות או בשמיני עצרת. זין, ויבישון מלך ויתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. קריאת פרשה וזאת הברכה בימים אלו דווקא. כלומר שבעצם חג הסוכות ובעיקר שמחת תורה, זה בעצם שחזור בקטנה במיני ישראל כזה, של מעמד הקל כל הזמן. לכן זה לא תרשבת, הדברים שהתפתחו עם השנים. אז ראינו שמעמד הקל זה לא מעמד של רק אחת לשבע שנים. אפשר בכל יום, צריך בכל יום. על אחת כמה וכמה בסוכות, ראשון למין ההבנות, של הבדלות הופכים לזכויות. וזה העבודה. אז אף על פי שהיה לי חשק עז וגדול ללמוד ביום הכיפורים, אנחנו במוצאי השנה השמינית. אז על אחת כמה, מוצאי השנה השביעית, שנה השמינית. על אחת עכשיו כמה, מוצאי שביעית, צריכים לראות בסוכות. אנחנו ניקלים, עומדים על נפשנו, לעשות תשובה מהאהבה, שהזדונות יפכו לזכויות. איך אנחנו עושים תשובה מכוח הציבור והקהל. איך אנחנו משמעותיים עבור הילדים שלנו. תגידו, עודנו ילדים? אנחנו בונים את הכלים כדי להתחתן שיהיו לנו ילדים. אנחנו עושים פה בישיבה, לא? בונים את הכלים שלנו. כדי שנהיה רלוונטי, כדי שנוכל להקיל ולהשפיע על סובב אותנו. כל אחד, כן? אם בפורים, לכל... לכולם יש כתר על הראש, כל אחד מאיתנו הוא אחשוורוש, אז כל אחד מאיתנו הוא מלך. ותפקידו להשפיע בבין הזמנים, על האחים הקטנים שלו, על ההורים שלו, הסובבים אותו בסניף, על הכל, כדי להשפיע, להיקל אדון נפשה, כמו שראינו ברבי עכשיו. ולזכור שהאתגר הגדול זה לא החיים בישיבה. אחרי מוצאי שעה שביעית, מקבלים את הצדו על הדרך, כהכנה לה שש השנים הבאות, בדרך כלל אדם בישיבה חמש השנים. נכון? הוא... לא כל אחד זוכה להגן, הוא ללמוד פעמיים שביעית בישיבה. כן, אתן הרב נראה זה שמונה שנים כדי שיהיה פעמיים, נכון? אבל אני תמיד שומע את זה עם אנשים בשיעור א'. אנשים בשיעור ח', אני לא שומע את זה כי אין הרבה בשיעור ח'. הפיכה לביטוש, אוקיי? אבל בעזרת השם, אם לא נדבר על זה, זה לא יהיה, אתם שמדברים על זה. אז בעזרת השם שלנו הקל שמח, ונזכה באמת לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה שנאמר. ניי 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 ניי
Nine, nine, nine. אמן ואמן.